דבר לבני ישראל ואמרת עליהם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת להשם. שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה. ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת להשם, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור. את צפיח כצירך לא תקצור ואת ענבי נזריך לא תבצור, שנת שבתון יהיה לארץ. והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך ולעבדך ולעמתך, ולזכירך ולתושביך, הגרים עמך. טסט, טסט, טסט. כך מופיע בפרשתנו בפרק כ"ה פסוקים ב' עד ו'. פרשת בהר בתחילתה פותחת בנושא השמיטה. שנת השמיטה מכונה שבת שבתון, שבת להשם, ושבת הארץ בתחילת הפרשה. הארץ שובטת את שביטתה להשם, אותה שביטה מכונה שנת שבתון או שבת שבתון. מנגד שבת הארץ היא לאכילה של בעל הבית, העבד, האמה, השכיר והתושב. האם ישנה חפיפה בין אותם ביטויים? מובן שאנו יודעים כי לא מדובר על שתי שמיטות שונות. כלומר, אין שנה שביעית ושמינית שהן במהותן שנות שמיטה. הוכחה פשוטה לכך שאין הדבר כן מופיעה בהמשך הפרק. בפסוק כ"ב עולה, וזרעתם את השנה השמינית ואכלתם מן התבואה ישן, עד השנה התשיעית עד בו תבואתה תאכלו ישן. כ"ב נאמר כי זורעים את השנה השמינית. ממילא אין שני שמיטה רצופות. אם כן, איך ידורו בכפיפה אחת שבת להשם ושבת הארץ? הדבר פשוט שניתן לומר היא כי השביטה היא אחת, ושבת הארץ ושבת להשם הן שתי בחינות שונות של אותה השנה. שבת להשם היא ברמה הכללית ארצית, יש איסור לחרוש בצומה מערכתית את השדות ולזרוע אותם על מנת לגדל יבולים. האכילה האישית לעומת זאת בבית ועל ידי המשפחה ללא טרחה קשורה לשדה אלא נובעת מפיזור טבעי של זרעים על ידי הטבע, זה האוכל שאותו אוכלים בני ישראל והנלווים עליהם. אפשר גם לחשוב על אוכל שנוצר שלא בפומבי אלא בצורה נסתרת בבית, ואותו בעל הבית ועבדיו אוכלים. כלומר, לפי כיוון זה, יש פער בין רשות הרבים לרשות היחיד. רמז לרעיון זה עולה בהתלבטות של רבי יוחנן בשם רבי ינאי בתלמוד הירושלמי במסכת אורלה, פרק א' הלכה ב'. וכך מופיע שם, רבי יוחנן בשם רבי ינאי, אילן שנטעו בתוך הבית, חייב באורלה ופטור מן המעשרות. דכתיב, עשר תעשר את כל תבואת זרחה, היוצא השדה, שנה שנה. ובשביעית, צריכה, דכתיב ושבתה הארץ שבת להשם. וכתיב, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור. רבי יוחנן בשם רבי ינאי מתלבט במקרה של עץ שאדם נטע בתוך הבית. אותו אילן ידוע כי חייב באיסורי אורלה אך פטור ממעשרות. לגבי שנת השמיטה ישנה התלבטות. זאת משום שפסוק אחד לאל אומר כי הארץ ככללותה שובטת להשם. אך פסוק ד' מדבר על השדה בדווקא. הכרעה בשאלה זו לא ניתנה בסוגיה בירושלמי, ועל כן אנחנו נותרים עם הרעיון, אך ללא קביעה הלכתית. כיוון דומח הגדרתי מבדיל בין הרמה האיסורית ובין הרמה הקניינית. אכן ישנו סט של איסורים בשנת השמיטה. אך שבת הארץ היא בבעלות הבעלים לאוכלה. במילים אחרות, אסור לעבוד, אך אם ניתן למצוא פתרון הלכתי ברמת האיסורים, הפירות שייכים לבעלים והם יכולים לאוכלם. פירוש זה כמובן אינו עולה בקנה אחד עם ההלכה, ונביא לכך שתי דוגמאות ממסכת פאה, מפרק ו' משנה א', בית שמאי אומרים הבקר לעני עם הבקר, ובית הלל אומרים אינו הבקר עד שיבקור אף לעשירים כשמיטה. המשנה במסכת פאה מתלבטת בדין הפקר הפותר ממעשרות. האם הפקר שכזה יכול לעבוד אם הבעלים מפקיר רק לחלק מן העולם? בית שמאי טוענים כי אם בעל הבית מפקיר את שדהו לעניים, ההפקר תופס. לעומתם בית הלל מחייבים כי הבעלים יפקיר את השדה כללית לכולם, כמו שמיטה. כלומר, בשמיטה השדה מופקר טוטלית ללא בעלות כלשהי של הבעלים. ממילא הכיוון השני שאלינו אינו תואם את ההלכה. בנוסף, סוגיה מהירושלמי שמעניקה נופך מעניין לביטוי שבת להשם מופיעה במסכת פאה, פרק זין הלכה זין, דתנה הנוטע כרם להקדש פטור מן העולם מן הרווי ומן העוללות, וחייב בשביעית. רבי זירא בשם רבי יוחנן ושבתה הארץ שבת להשם, דבר שהוא להשם שביעית חלה עליו. הסוגיה במסכת פאה דנה במקרה של אדם שנטע כרם להקדש. כלומר, אדם שנוטע כרם שפירותיו הולכים לבית המקדש. אמנם הוא מבצע את הפעולות החקלאיות, אך הרווח אינו הולך אליו. למרות זאת, רבי זירא בשם רבי יוחנן אומר כי אותו כרם נכלל בדיני שביעית. הלימוד הוא מהביטוי שבת להשם. כלומר, כל דבר שהוא כבר בחזקה הממונית של השם ושל המקדש, הרי הוא בגדרי שביעית. גם כרם זה יינטש בשנת השמיטה מעבודה. השמיטה, כמו שאמרנו, היא טוטלית. עתה ננסה לפרש את שני הביטויים הכותביים, ונתחיל בביטוי שבת להשם. כך עולה בתרגום אונקלוס לפסוק ב' מלין בני ישראל ותאמר לאון, הרי תיעלון להראה, דענה יהב לחון, ותשמת הרע שמיטתה קדם השם. אונקלוס חותך באחת את התלבטות שאלינו. הביטוי שבת להשם אינו מעולם ההקדשות והמועדים שנזכיר בהמשך. הביטוי הוא שמיטה לפני השם. כלומר, ישנה שביטה של בני האנוש, ואותה שמיטה מבוצעת לפני הקדוש ברוך הוא, שהעולם שטוח לפניו והוא צופה בו מקצה אחד לשני. נוכל לפרש ביטוי זה גם בצורה אחרת ונחזור אליו בהמשך. נעבור אותה לרשי. גם כן על פסוק ב', שבת להשם, לשם השם, כשם שנאמר בשבת בראשית. רשי טוען כי השביטה היא להשם כמו ששבת מוגדרת כשבת להשם. מכאן יכולות להיות השוואות רבות. בשבת ישנן למדת אבות מלאכה שמגדירות את איסורי מלאכת השבת, וכנגדן מלאכות האסורות בשדה בשביעית. ישנה קדושת שבת, וממילה גם כן קדושת שביעית, המקבעת איסורי כילוי וביזוי פירות שביעית. כמובן, ניתן היה לומר כי ישנו צורך בטקס פורמלי כמו קידוש בכניסת השנה השביעית כמו בכניסת השבת, אך ככל הנראה ההשוואה בין שבת לשמיטה אינה מלאה. כדוגמה, ניתן לחשוב על איסור ודבר דבר הקיים בשבת, המגדיר את הדיבורים המותרים בשבת כנגד דיבורי החול. בשביעית לא ידועים איסורי דיבור כלשהם, ובוודאי לא איסורים הדומים לאיסור זה. נראה דברי הספתי חכמים על רשי המרחיבים את הדרשה של לשם השם. ואם תאמר, האח תלוי זה בזה. ויש לומר, לפי שפעמים אין אדם חורש את האדמה, אלא מפני טובתו, כדי שתהיה הארץ שמנה. לכך פרש רשי, כשם שנאמר בשבת בראשית. כלומר, דעתם כתיב ביום השביעי שבת להשם, ועתם משום שהקדוש ברוך הוא שבת ביום השביעי, אף כאן הטעם להזכרה, כלומר לעשות שמיטה בשנה השביעית, להזכיר שהקדוש ברוך הוא שבת ביום השביעי. ולא בא כתוב להזהיר שלא יחרוש האדמה אלא בשביל השם ולא יהיה כוונתו בשביל טובתו. שפתי חכמים מסביר כי הביטוי לשם השם בהקשר של שבת מוסיף את הנופך של כוונת השמיטה. אדם מצווה לשבות בשמיטה לא כדי לתת לאדמה לנוח וכדי שהחקלאי ירוויח לאחר מכן. וכדי שתיתן האדמה פירות טובים יותר, למרות שהדבר יכול להיחשב כדבר חיובי לפי המדע כיום. השביטה בשמיטה היא לשם השם, וזהו. הרמב"ן דורש את הדברים בצורה קבלית, וכך הוא אומר על פסוק ב', והנה בכאן עוררו אותנו בסוד גדול מסודות התורה. כבר רמז לנו רבי אליעזר שכתב וטעם שבת להשם כיום השבת, וסוד ימות עולם רמוז במקום הזה. וחוף אוזנך לשמוע מה שאני רשאי להשמיעך ממנו, בלשון אשר ישמיעך. ואם תזכה, תתבונן. כבר כתבתי בסדר בראשית כי ששת ימי בראשית הם ימות עולם. ויום השביעי שבת להשם אלוקיך, כי בו יהיה שבת לשם הגדול. כמו ששנינו בשביעי, מה היו אומרים, מזמור שיר ליום השבת, לעתיד לבוא שכולה שבת ומנוחה לחיי העולמים. והנה הימים רמז לאשר ברא במעשה בראשית. והשנים ירמזו לאשר יהיה בבריאת כל ימי עולם. ועל כן החמיר הכתוב בשמיטה יותר מכל חייבי לוין, וחייב הגלות עליה כמו שהחמיר בעריות. שנאמר, אז תרצה הארץ שבתותיה, והחזיר העניין פעמים רבות, כל ימי השמה תשבות, ונאמר והארץ תעזב מהם ותרץ את שבתותיה, וכן שנינו גלות באה על עינוי הדין ועל עיוות הדין ועל שמיטת הארץ, מפני שכל הכופר בה אינו מודה במעשה בראשית ובעולם הבא. הרמב"ן לומד כי ישנו קשר רעיוני בין ימי השבוע לימי העולם ולהיסטוריה העולמית. ימי השבוע מושווים לימי הבריאה. בהינתן השוואה זו, השמיטה שמושוות גם היא לשבת ברמת החומרה והעונשים, הרי גם היא חלק מראי ההיסטוריה. השנים הם רמז לימי העולם, ועל כן השמיטה והשנים שלפניה הם רמז להתנהלות העולם לאורך ימים ושנים. כמובן אפשר להאריך פה רבות, אך נעמוד בנקודת ההשוואה של הרמב"ן. הספורנו דורש אחרת את הביטוי שבת להשם. וכך הוא אומר על פסוק ד' שבת להשם, שגם עובדי אדמה, כאשר ישבטו בשנה ההיא, תעוררו לדרוש את השם. השביטה בשמיטה מעוררת את החקלאי לפנות ללוקיו, אליבא דה ספורנו. הן מצד שימת יהבו ברמת האוכל היומיומי, והן מצד הפנאי וחוסר התעסוקה. עתה החקלאי פנוי מעבודת יומו, לעסוק בתורה ובעבודת השם. פירוש אחרון לביטוי שבת להשם נראה בכלי יקר. וכך הוא אומר על פסוק ב'. וכדי ליישב כמה דקדוקים בלשון הפרשה, אומר אני שתה מצווה זו היא להשריש את ישראל במידת האמונה והביטחון בהשם. כי חשש הקדוש ברוך הוא פן בבואם אל הארץ יתעסקו בעבודת האדמה על המנהג הטבעי, וכאשר כביר מצאה ידם ישכחו את השם ויסורו ביטחונם ממנו. ויחשבו כי כוחם ועוצם ידם עשה להם את החיל הזה, ועולם כמנהגו נוהג, ויחשבו שהארץ שלהם היא, והם הבעלים ואין זולתם. על כן הוציאם השם מן המנהג הטבעי לגמרי, כי בשש שנים דרך האומות לעשות שני שנים זרע ושנה אחת בור, כדי שלא להכחיש חילה. והקדוש ברוך הוא אמר שש שנים תזרע שדך, מדי שנה בשנה, ואני מבטיחך להוסיף כוחה שלא תכחיש. ועוד נס בתוך נס, שאחר שזרעתה שש שנים, אם בשנה השישית לא הכחיש חילה, הנה לכל הפחות לא יוסיף לה זה כוח. ואמר שם אדרבה, שבשנה השישית יוסיף לה כוח כל כך, עד שנאמר וציוותי את ברכתי בשנה השישית, ועשת את התבואה לשלוש השנים. ואם היה הנס שתעשה התבואה לשלוש שנים, הרי זה מעשה ניסים, אבל ושלישים על כולו. שהתבואה שתעשה בשנה השישית, אף אם לא יהיה בקים שיעור אכילה לשנה אחת, מכל מקום ישלח השם את הברכה באסמיהם, שאוכל כמעה ומתברך במאיו, עד שתספיק התבואה לשלוש שנים. מדקה אמר, ועשת את התבואה, בהי הידיעה. והיה לו לומר, ועשת תבואה לשלוש שנים. אלא שרמז בהי הידיעה, שאותה התבואה שהיא רגילה לעשות מדי שנה בשנה, כן תעשה גם בשנה השישית. ויוסף השם כוח בארץ, עד שאותה התבואה תספיק לשלוש שנים. וזה ודאי נס נגלה וגדול מכולם. ועל ידי כל המופתים הללו, אשר שמתי בידך, תדע כי לי כל הארץ. ועל ידי זה יהיו עיניך נשואות אל השם, כמו שמצינו בירידת המן ליומו, כדי שיהיו עיניהם נשואות אל השם תמיד, ויבטחו בו תמיד. כך עניין השמיטה, שלא יעבדו האדמה כל שנה שביעית, אין זרע ואין קציר וישמחו על הנס. וזה טעם נכון וברור יותר מכל מה שדיברו בו המפרשים. ולפי זה, דינו שהתחייבו גלות בעוון השמיטה, מצד חסרון האמונה שבהם, כי לא האמינו בהשם ולא בטחו בו בישועתו, שיעשה להם נס כזה בעשיית התבואה לשלוש שנים. וכמו שנאמר, שוטטו בחוצות ירושלים ודעו ראו אם יש איש מבקש אמונה ויסלח לה. גם הארץ עצמה תקפיד על זה מאוד, כי רצונה שיתגלגל זכות זה על ידה לחזק האמונה בהשם על ידה. ועוד שעל ידי זה יאמינו כי כולם אינם רק אריסים בקרקע, והקדוש ברוך הוא בעל השדה. ובדבר זה הארץ חפצה, שהקדוש ברוך הוא בעצמו בעלה ואדונה, כי לא יתברך הארץ. ובביטול השמיטות שיחזיקו המה כבעלים בארץ, ראוי הוא שתקפיד הארץ על זה. לכך נאמר, אז תרצה הארץ את שבתותיה. אבל העובדי כוכבים ומזלות לא תקפיד אם ינהגו במנהג הטבעי, כי בלב הכי כל הנהגתם על פי הטבע ואין בהם אמונה. הכלי יקר מתייחס לעבודת האדמה ולאמונה המשפיעה עליה. אם אדם עובד את אדמתו בצורה קבועה, הוא מתנתק מאמונתו, כך שהקדוש ברוך הוא זה שנותן לו ולאדמה כוח לעשות חיל, הרי הברכה הניסית של הקדוש ברוך הוא ביבולים לא מגיעה לו. גם בעלותו על הקרקע תישלל, והוא יצא לגלות, ובלשונו, שעל ידי זה יאמינו כי כולם אינם רק אריסים בקרקע, והקדוש ברוך הוא בעל השדה. אם כן, יש קשר עדוק בין שמירה על איסורי השמיטה להבנת הבעלות על הקרקע, בניגוד לרעיון שעלינו בתחילה. הבעלות אינה של בעלי הקרקע בשנת השמיטה, אך גם לא בשאר ימות השנה. הם חוכרים בלבד. במידה והחוכרים מבינים את משמעות הבעלות של הקדוש ברוך הוא, אז ההנהגה הטבעית של העולם, שבה זורעים שנתיים ומפסיקים שנה אחת, לא תתקיים בהם, כלומר הם לא יצטרכו להפסיק אחרי שנתיים עבודה, אלא יעבדו שש שנים, ובשנה השביעית לא יעבדו, והתבועה, כמו שהזכיר הכלי הקר, התבועה של השנה השישית, תספיק להם ברמת האכילה היומיומית לשלוש שנים. התבועה תגדל כמו כל שנה רגילה באותה שנה בשנה השישית, אך היא תספיק לשלוש שנים. עתה נעבור לצד השני, שבת הארץ. ונתחיל ברש"י על פסוק ו', והייתה שבת הארץ, אף על פי שאסרתים עליך לא באכילה ולא בהנאה אסרתים, אלא שלא תנהוג בהם כבעל הבית. אלא הכל יהיו שווים בה, אתה ושכירך ותושביך. רש"י אומר בהקשר של הסברו של הכלי הקר, כי שבת הארץ אכן לאכילה. כלומר מותר לאכול את פירות הארץ בשנת השמיטה. אך השבת של הארץ היא לכולם, לתושב ולשכיר, כמו לבעלי השדה. הרמב"ן מבאר את הדברים אחרת. והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, כך הוא אומר על פסוק ו', בעבור שאמר שבת שבתון יהיה לארץ, אמר שתהיה השביטה הנזכרת לכם לאוכלה, ותחיו בה כולכם, אתה ועבדך והבהמה והחיה, שתאכלו כולכם מאשר תוציא האדמה מעצמה בשביטתה. או שהשנה תיקרא שבת הארץ, כאשר יקרא היום שבת השם ושבת סתם, והטעם על תבועת השבת כי השבת לא תאכל. ההסבר הראשון של הרמב"ן אכן מזכיר את פירושו של רש"י. לאחר מכן בפירושו השני אומר הרמב"ן, כי שבת הארץ הוא השם הפשוט של השמיטה. ישנה שבת להשם ושבת סתם בתורה. בצורה דומה ישנה שבת במובן של שמיטה להשם וגם שבת סתם. שבת הארץ היא השם הרשמי של השמיטה אליבא דרמב"ן על שם הפעולה, שביטת הארץ מעבודה. האנשה של הקרקע עולה בפירושו של האלשך על פסוק ב' במובן של שבת הארץ. וכך אומר האלשך, פרש ואמר דבר על בני ישראל אשר אמרתי לך להזכיר הר סיני להם, כי תאמר להם כי בהר סיני נאמר זה, למה תדבר בה? מפני כי ואמרת להם ושבתה הארץ, שיהיו כאשר נבר בסייעתא דשמיא כי הארץ תקנה קדושה בשנה השביעית, כאשר האדם קונה נפש יתרה וקדושה ביום השבת. אמנם הכלי הקר הזכיר את רצונה של הארץ לשבות בשנת השמיטה כדי לגלגל את הזכות של חיזוק האמונה על ידה. אבל כאן האלשך מעצים במידה מסוימת את רצונה של הארץ ואומר כי הארץ קונה את הנפש היתרה שלה ביום השבת שלה. כלומר שכמו שבשבת לבני עם ישראל יש את הנשמה היתרה והקדושה של יום השבתון, כך גם הארץ זוקקת את שלה. היות והאדמה מבוגרת יותר והתהליכים שעוברים עליה ארוכי טווח ברמות של שנים ועשורים, גם הקדושה שלה מגיעה בטווחי זמן ארוכים יותר. אבל עדיין הרעיון של קניית הקדושה עולה פה בצורה מעניינת. ובפירושו לפסוק ד' מוסיף על שך נדבך נוסף. כך הוא אומר, וזה יאמר פה כי תבואו אל הארץ, כי אתם כמתחברים אל שורשיכם. הנשמות שבכם עם שורשיכם שבארץ העליונה. נמצאת הארץ התחתונה ממוצעת ומחברת בנפשותיכם לשורשן. שעל כן המשך הקדושה היא דרך הארץ על הזו. הרי שהיא קדושה וגם שאתם בה קדושה. וגם תמצאו הכנה מאיתי, כי היא אשר אני נותן לכם, שהם שני דברים אחרים. אחד, כי מתנה שאני נותן ודאי כי קדושה היא מצד עצמה. שנית, היות המתנה לכם, כי אין אדם נותן לבנו בחורו אם לא מיטב שדהו ומיטב כרמו. כך אני נותן לכם מיטב כל העולם, כי הכל שלי, כי לי הארץ. ועל כן אל תתמהו בדבר, כי ושבתה הארץ ושביתתה היא שבת להשם. כי כאשר בשבת בראשית שישראל שובתים, נקרא שבת להשם. כי הוא התברך שובת עמהם, כמאמר הכתוב ביני ובין בני ישראל. כך שבת הארץ גם הוא יש לו שייכות בשבת הארץ, ותקרא שבת להשם. האלשך טוען כי הקדושה הקיימת בארץ היא קדושה שמתחברת לאדם. תומת ארץ העמים היא דוגמה להפרדה אשר משליחה ישירות על התנהלות האדם היומיומית בכך שהיא מפרידה בצורה פשוטה בין קדושתה של ארץ ישראל לבין שאר ארצות. כמובן זוהי תומת דרבנן בלבד, אך יש כאן אינדיקציה. בנוסף יש לנו את חיוב מתנות העניים בארץ מול חוץ לארץ שאנחנו יודעים שיש פער עצום. יש כמובן דוגמאות נוספות. הקדושה של שבת הארץ נובעת מהנותן ומקבל המתנה. הנותן שהוא קדוש ו... המתנות שניתנות על ידו הן קדושות, וגם הקשר שלו איתנו מקבלי המתנה. לכן הקשר של שניהם מייצר את החיבור המעניין הבא. השביתה היא שביתה אנושית מעשית של הארץ וחקלאיה, אך היא משתפת גם כן את נותן המתנה הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל באותה שביתה. נסיים בדבריו של אור החיים על פסוק ב' ושבתה הארץ. צריך לדעת מהי כוונת הכתוב במאמר זה. אם על שנת השמיטה, הרי הוא אומר בסמוך ובשנה השביעית שבת שבתון. אכן התכוון השם לומר סמוך לזיכרון הנתינה להם שיעור להשם בארץ. והוא אומרו אני נותן ולא מתנה חלוטה, אלא ושבתה להשם. וחזר ופרש שיעור שבת זה עם חודש, עם שנה, בכמה שנים, ואמר שש שנים ובשנה השביעית שבת וגומר. ומעתיים לא היה אומר הכתוב ושבתה, אלא מה שאמר אחר כך ובשנה השביעית, לא הייתי יודע ששיער השם לעצמו שנה זו, אלא שנתן מתנה חלוטה לצמיתות, ולא חנו. והצצתי וראיתי כי אלוקים חשבה לטובה בסדר מעשה זה, כי אם היה השם נותן הארץ על תנאי, בהיבטל התנאי תתבטל המתנה. ובמה שעשה השיעור, כי ישלחו יד בשיעור, לא מפני זה תתבטל המתנה, אלא עליהם לפרוע כל העולה בשיעור, והעד הנאמן מה שאמר הכתוב, אז תרצה הארץ את שבתותיה, את אשר לא שבתה וגומר, ומעתה אין ביטול למתנת הארץ עד עולם. נתינתה של ארץ ישראל עליבא דאור החיים לעם ישראל נעשתה עם שיעור, כלומר, לנותן המתנה יש עדיין חלק במתנה שנשאר אצלו. החלופה של נתינת הארץ על התנאי הייתה גרועה לעם ישראל, משום שאם היו מפרים את התנאי וכך גם עשו, היו מסולקים ממנה לבלי חזור. אך בגלל שהמתנה שנקראת ארץ ישראל נעשתה עם שיעור, יש צורך לפרוע את השיעור אם ביטלו אותו, כלומר פגעו בו. אם עם ישראל עבדו בשמיטה, על ידי גלות מהארץ. אור החיים לוקח את הביטוי של שבת הארץ כהגדרה קניינית. נתינת הארץ היא נתינה עם שיעור, המאפשרת לבעליה המקוריים להחזיק בארץ. לכן ישנה שבת הארץ ושבת השם, התרות יחד בכפיפה אחת. שני הביטויים נכונים. לסיכום, ראינו מספר שיטות בהבנת שבת הארץ ושבת להשם. חלקן מתייחסות לרצונה של הארץ באותה שנה, כמו האלשך בהקשר של שבת הארץ והכלי הקר לגבי שבת להשם. חלקן מתייחסות למשמעות הרעיונית באותה שנה, כמו פירושו של הספורנו, שאומר שבשנת השבת להשם ידרשו את השם, וראינו גם פירוש קנייני ממוני, פירושו של אור החיים, שטוען כי הקשר בין שבת הארץ לשבת להשם, היא על ידי השיעור שיש לקדוש ברוך הוא בארץ. עתה נעבור לנושא הדיגיטלי, פעולת איפוס של מחשב. ישנן מספר פעולות העונות לשם איפוס, או ריסט באנגלית. הרבה פעמים כאשר ישנה בעיה בתפעול המחשב, הפעולה הבסיסית שאדם עושה הוא לאפס את המחשב, כלומר, לכבות אותו ולהדליק אותו מחדש. נכיר מספר ביטויים בעניין זה. ישנו איפוס רך. איפוס רך הוא איפוס מבוקר על ידי מערכת ההפעלה. ניתן לבצע זאת במערכת ההפעלה חלונות על ידי תפריט ההתחלה בו לוחצים על התחול. איפוס קשה הוא ניתוק הספק החשמלי או הבטריה או לחיצה על איפוס דרך החומרה על כפתור ה-reset. דבר כזה יכול להתבצע בצורה מודעת על ידי מפעיל המחשב או על ידי הפסקת חשמל לדוגמה. ההבדל המהותי בין השניים הוא האם המשאבים שהשתמשו בהם לתוכנות שונות, מרוקנים וחזרה למערכת ההפעלה, לטובת מערכת ההפעלה בצורה טובה, או שהדבר נעשה בצורה דרמטית. ישנו גם איפוס מפעיל, שהוא איפוס להגדרות היצרן. הדבר מצוי מאוד בפלאפונים כאשר רוצים למחוק את נתוני המכשיר ולהתחיל את העבודה עמו מחדש. כאן חוזרים להגדרות היצרן את המכשיר נקנה. לאחר שהתהליך מסתיים, ניתן לחזור ולהשתמש במכשיר אשר מצבו מזכיר מכשיר חדש. הכרנו את סוגי איפוס המחשב. עתה נחבר בין שני התחומים. אור החיים טען כי הקרקע נקנתה לעם ישראל עם שיעור. שיעור שניתן להפעילו ולסלק את עם ישראל חס וחליל על הגלות כדי לעשות איפוס של הארץ. ככלל אותו חלק של הקדוש ברוך הוא החלק שמאפשר לאפס את האדמה כסוג של איפוס מפעיל שהזכרנו, שמחזיר את האדמה להגדרות היצרן. איפוס שמציג דה פקטו את הקשר של היצרן והנותן של הארץ לעם ישראל. לאחר האיפוס במשך שנה שלמה הארץ חוזרת לבעליה, ולאחר מכן, בתום השנה השביעית ניתן להשתמש בה מחדש. כך גם תהליך האיפוס המפעיל שעובר על המכשיר מאפשר את השימוש במכשיר נקי. לסיכום, ראינו מספר שיטות בשבת הארץ ושבת להשם. הכרנו את סוגי האיפוס וקשרנו אותם דרך פרשנותו של אור החיים. שבת שלום.